בסדר, זה נעבור, עסקנו קצת בכעס, יש לנו זמן להתרחב, אבל אנחנו תואמים כל אחד. אז אנחנו עוברים לסוגיית הקנאה, כן? מנגנון בתוכנו, שהוא לא תמיד יודע איך לשמוח בחלקו, להיות נטוע בעבודה שלי, והוא כל הזמן עלול להתבונן החוצה בצורה לא בריאה. כן, זה הקנאה קשורה להתבוננות החוצה. איך אני מסתכל על אחרים מול ההתבוננות על עצמי, וכשזה בא בצורה לא בריאה, אז כמובן עושה לנו הרבה צרות בעמדה הנפשית. אז גם פה ננסה לראות, כמו שראינו בכעס, מה, כמו שהרב לימד אותנו, מה נקודת האמת שיש במידה הזאת, ומתי היא יוצאת ממקומה, ואיך אפשר ככה לעשות לעבוד על הנקודה הזאת. בסדר? אז מי שהגיע עכשיו, יש דפים? בסדר? אז אנחנו מתחילים בפסקה בעינייה. ישראל עזים הם. כתוב על ישראל כמה שמצד אחד עם ישראל זה מידת הענווה מאוד מיוחסת אליו, אבל גם יש עזות. ישראל עזים שבאומות. אמנם להם ניתנה תורה. בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. אז ישראל עזים זה אומר שלפעמים דווקא עוצמות הנפש, עוצמות החיים והמידות, גם המקולקלות, עלולות לבוא ביתר עזות, כי בעם שיש לו עוצמה גדולה, אז ממילא יהיה לו גם יצר רע, כי יצר רע, כפי מה שכבר הגדרנו, זה כוחות חיים גדולים שיותר לוקח זמן, איך בונים אותם נכון, איך מכוונים אותם נכון. אז יש לנו תורה, בראתי יצר רע, בראתי לו תורת תבלין. זאת אומרת, בראתי יצר רע, בראתי לו תורת תבלין, ההבנה הפשוטה היא, יש פה איזה משהו שלילי והתורה תתקן אותו. ההבנה שהרב מלמד, יש לנו כוחות חיים מאוד גדולים, שאם לא נעבוד עליהם ולא נמקם אותם נכון, אז הם יהפכו להיות רע. ולכן צריך תורה שתמקם אותם נכון. לכן התורה נקראת פה תבלין. תבלין זה דבר שמתבסף אל המאכל. המאכל לכשעצמו הוא העיקר, הוא טעים, הוא חשוב. התבלין ייתן לו את היכולת איכון הנכונה בתוכנו. אז התורה היא לא תמחוק את כוחות החיים, היא תלמד איך לאכול אותם נכון, איך לזהות את הביטוי הנכון שלהם. בייחוד כוח הקנאה, יש לו מקום להתגבר באומה קדושה ואדירה, הראויה לסדר חייה על פי האופן היותר נשגב וקדוש. אז עכשיו הרב עובר לדבר פה על כוח הקנאה, אומר הרב דבר מעניין, שדווקא באופן מיוחד כוח הקנאה, יש לו יותר מקום בעם ישראל, יש לו יותר מקום להתגבר באומה קדושה ואדירה. למה? למה דווקא סוגיית הקנאה יש לה אחיזה יותר בעם ישראל? כי האומות המשפילות לשבת, דיין שיש להם מדרגה יותר שפלה, יותר נמוכה, שלא הוכשרו לסדר אורחות החיים הפרטיים שלהם על פי אורחות הקדושה וסדרי הצדק האמיתי, אין לכל איש פרטי שבהם ערך מיוחד לעצמו במטרת החיים. זאת אומרת, שאנחנו מחפשים את התיקונים הגדולים, התיקונים הגדולים שקורים בצלומות העולם, הם בעיקר בממדים הכלליים. כשיש אומות שלוקחות על עצמם סדרי ממשל מתוקנים, דמוקרטיה, למשטר תקין, משטר המערכת משפט, אז לאט לאט החיים הולכים ונעשים יותר ויותר מתוקנים. וגם הציוויים לאומות העולם, שבע מצוות בני נוח, ציוויים מאוד מאוד כלליים לשמירת גבולות גזרה של החברה, שהחברה כחברה תהיה מסודרת, שיהיה בתי דינים, שיהיה מוסר בסיסי, שאז החברה תוכל ללכת ולהיות יותר ויותר מתוקנת. אבל אין הדרכות פרטיות, בטח לא מצוות, ובטח לא ספרי מידות ספציפיים שהם ממש מדריכים כל מידה ומידה. כי ככל שמתפרטים, אז שם מאבדים כבר את הערך המוסרי. הערך המוסרי הוא בעיקר נמצא בממדים הכלליים, לא שאין מוסר בפרט. אבל ההדרכה המוסרית הספציפית היא פחות שייכת, כי הערך של כל אדם בפרטיות שלו הוא פחות גדול. לא שכל אדם הוא איזו הופעה אלוקית מיוחדת, אלא המוסריות היא מימד כללי כזה שהולך ומתקן את החיים הכללים. אומנם המטרה הכללית, הפעולה לטובה בהגדלת הטוב, תצא מכלל האומה או המין. רגשי הצדק הנפוצים יתחברו ויראו פעולתם לטובתם בכלל. איפה המימד המוסרי מתבטא אצל אומות העולם? בעיקר באיזה תהליך הדרגתי שהולך וכובש את האנושות, שנעשית לאט לאט יותר עדינה, יותר, כן, מסתכלים על אירופה שלפני 500 שנה, ודאי שרואים, יש יותר עדינות, יש יותר חוקים, יש יותר משטר, יש יותר פחות רמיסה של זכויות וכו' וכו'. זה יותר מתבטא במהלכים כלליים מוסריים שהחברה הולכת ומתקנת בו. פחות באור המיוחד, באור המוסרי מיוחד של כל אדם ואדם. אבל בעם ישראל זה לא כך. כמו שהרב יגיד עוד מעט, בעם ישראל יש ערך מאוד מאוד גדול למקומו של הפרט, ולא רק למקומו של הכלל, וזה גם מה שיעשה את הבעיות בסוגיית הקנאה. למה? כי יסוד הקנאה באה מהכרת האדם את עצמו בתור פרטי, לא בתור איבר מאיברי הכלל. זה לא נכון שהוא איבר מאיברי הכלל, אבל זה לא מה שמביא את הקנאה. מה שמביא את הקנאה זה דווקא הכרת האדם את עצמו בערכו הפרטי. כי בהכירו עצמו בתור איבר מאיברי הכלל, אם האדם יהיה בו רק את המבט הזה, שרואה את הצד הכללי, ורואה שעיקר העניין, ועיקר הערך, ועיקר הרוממות וההצלחה וקידום העולם, זה בצד הכללי, מיד ישכיל. כי בטוב וביתרון שיראו עיניו וזולתו, גם לא ממנו תוצאות טובות, כפי אשר יעתה לחלק מן הכלל להיות נהנה מהטוב הכללי. אז כשיש הכרה שהכלל הוא העיקר, ובאמת גם בעם ישראל, אנחנו נראה, הכלל הוא העיקר. גם בעם ישראל עיקר התיקון, עיקר ההשפעה בעולם, אשר בחר בנו מכל העמים, כל הכבוד הפרט, עם ישראל מתקן את העולם, עם ישראל מביא גאולה, עם ישראל מפלס דרך מול תרבויות העמים והולך ומתקן את המציאות. אם זאת הייתה הכרה היחידה, ההכרה של אני ערך ערכי זה בצד שאני חלק מכלל ישראל ואני זה המקום שלי, אז ממילא מה זה משנה אם אני או הוא עושה, מי עושה את התיקון, מי הלך ופעל, מי הביא ברכה לעולם, זה לא כל כך משנה. העיקר זה שעם ישראל מתברך. העיקר זה עם ישראל מתקדם. ואם היה הטוב ההוא הכללי נכחד, היה מתמעט גם לא חלקו ממנו. ובכלל ההשקפה הקרובה ברגש טבעי פנימי על הכלל כולו כאיש אחד, שרק מקיבוץ כולם תצא תכלית החיים, תמעט את כוח הקינה. אז מצד אחד יש פה דבר מה ממעט את כוח הקינה? כלליות. כלליות הכוונה, הערך הוא בכלל לא מתחיל ממני ולא מתמקד בי, לא בחר בי מכל האנשים, אלא בחר בנו מכל העמים. והמימד הכללי ממעט את כוח הקנאה, כי אז אני מבין, עם ישראל הוא העיקר, הוא הנושא. ככל שאני נותן יותר את כוחותיי ויותר, והבית שלי הוא זוכה להיות חורבה מחורבות ירושלים, וכל מצווה שאני עושה היא למען כלל ישראל, וכל דבר שאני עושה, אז ממילא אני פחות הנושא. וכשאני פחות הנושא, אז אני מאוד שמח בזה שעם ישראל מתקדם. איזה עם ישראל? אני והוא 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 וכל הפרטים מביאים ברכה. כל הפרטים, כולם, שייכים לאיזה מימד כזה של התקדמות. וזה דבר שהוא הדבר המרכזי, הדבר העיקרי, וזה גם הדבר הנכון. יש בזה גם, זה קודם כל נקודה נכונה מאוד. המימד הכללי הוא לאלה ולאלה, מעל המימד הפרטי. זה מתבטא גם בהלכות, שאם הפרט צריך למסור את הנפש, אז הוא מוסר את הנפש למען הכלל. בדרך כלל, פיקוח נפש דוחה את כל העבירות שבתורה, כי צריך לשמור על עצמך. אבל יש מקום אחד שבו אני מצווה למסור את הנפש, מלחמה, כלל בסכנה, אז אני כפרט יודע שיש כלל מעליי, ואני מוסר את נפשי, זאת אומרת אני מבין שיש משהו מעליי, והכלל הוא המרכז, הוא עיקר העניין. כן.
מה ההבדל? אמרנו שגם בעולמות יש התעסקות,
נכון. עכשיו הרב יגיד, עיקר אנחנו מבליטים פה את הנקודה, יש קודם כל ודאי הבדל עצום במימד הכללי, כי האומות ודאי שהן ניזונות מהכלל שלהם, שהוא המדרגה של, כמו שאמרנו, של מוסר אנושי יותר, וכן שבא ביזון ונוח וכו'. עם ישראל ניזון מנשמת כנסת ישראל, שהיא רמה מוסרית ושאיפות תיקון אחרות לגמרי לגמרי. אבל דווקא פה בפסקה הרב דווקא את זה לא מבליט, כי הנושא פה הוא נקודה אחרת. זאת אומרת, ודאי שזה עיקר ההבדל במימד הכללי, זה עיקר ההבדל שמיים וארץ בין כלל ישראל לבין אומות אחרות. אבל הרב פה רוצה לחדש שההבדל בינינו לאומות לא רק מתבטא באיכות של הכלל, אלא גם בשאלה כמה ערך יש לפרט. ולזה הוא מגיע עכשיו. עד עכשיו הוא באמת דיבר, לפחות פה, בהקשר הדומה. גם אצלהם יש מימד מוסרי שמתבטא בעיקר בכלל, וגם אצלנו המימד המוסרי מתפתח לפי ערכנו הגדול בעיקר בכלל. כאן מגיע אבל. בסדר?
זה זום למישהו שלא נמצא.
כאן מגיע אבל. בסדר? בואו נראה. אמנם עם השם אלה, הנה כאן מגיע השינוי, או במה ההבדל, שהם ככוכבי השמיים. עם ישראל משול לכוכבי השמיים, נכון? אצל אברהם אבינו משול גם לאפר, נכון? וגם לכוכבי השמיים. אחד ההסברים היפים הוא שבאמת במימד של האפר אין שום ערך לגרגר הפרטי, אלא האפר זה משהו כללי, וזה באמת שייך למה שדיברנו עד עכשיו, שעיקר כל אחד מאיתנו גרגר קטן, והעיקר זה כלל ישראל. אבל זה לא המשל היחיד. יש גם משל של כוכבי השמיים. כוכבי השמיים אומנם יש ריבוי מאוד גדול, אבל כל כוכב מאיר מצד עצמו. יש לו את הערך המאיר מצד עצמו. לכן מביא פה הרב דווקא את המשל הזה. אומנם עם השם אלה התנסו למידה זו, שהם כוכבי השמיים, שלעולם בשם יקרא. כי בכל לכל כוכב יש את השם שלו, יש את המיוחדות הספציפית שלו. כל המקיים נפש אחת בישראל, כאילו קיים עולם מלא. לא כעתו כל המקיים את כלל ישראל, כל המציל את כלל ישראל. כל המקיים נפש אחת מישראל. למה? אפשר גם להסתדר בלעדיה. כלל ישראל יהיה גם בלעדיה. אבל פה יש מימד אחר. זה נכון שכלל ישראל יהיה בלעדיה, והוא לאל ארוך יותר מהפרטים, והוא יותר כן, משולים מאפר, והמימד הכללי הוא המימד העיקרי, והוא המביא גאולה, ויחד עם זה יש ערך נוסף, הערך הפרטי. כל אחד הוא כוכב. כל אחד יש לו, עכשיו זה לא כוכב כאילו מאיר כזה, חיצוני כזה, זה כוכב אלוקי. זה ערך אלוקי עליון. ולכן נפש אחד מישראל, זה יצירה אלוקית מופלאה, יחידאית בעולם. וחייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. זה אולי המשפט הכי חריף פה. בשבילי נברא העולם? מה זה? מה אתה עף על עצמך? כלל ישראל. מי אתה בכלל? אתה גרגר במשל של האפר. לא, אבל אני גם כוכב במשל של הכוכבים. עכשיו, איך אוחזים בין שני המשלים האלה? מה הפרופורציה הנכונה? חייב אדם, לא כתוב מותר לומר, חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. מה פירוש הדבר? פירוש הדבר חייב אדם להבין ולראות את עצמו כהופעה אלוקית ייחודית, שבשבילי נברא העולם, כלומר, יש משהו בהופעה היחידאית שלי שיש לי אחריות עליה. שיש לי אחריות עליה. רק לי. הם, עם ישראל, הוכנו בכוחות רוחניים נשגבים כאלה, שיש בכוחם לסדר סדרי חיים קדושים גם בחיי הפרט, עד שחיי הפרט מצד עצמם יש להם תכלית נכבדה ונשגבה. כן? זאת אומרת, יש פה מערכת שלמה שהיא עוסקת גם בפרט. יש שכר ועונש פרטיים, יש השגחה פרטית, יש ערך פרטי, יש מצוות ותרי"ג והתבוננות פרטית על כל אדם ואדם. למה? העיקר זה הכלל. העיקר זה מה שהופעה, שעם ישראל תקן את העולם. האם זה רק מהמקום הזה של, של התמסרות אל הכלל. לא, זה גם המקום של... יש פה עולם שלם. עולם שלם בפרט הזה. עולם שלם של הופעה אלוקית ייחודית שאין כמותה. זוכרות שרב צדוק אמר את זה, נכון? שכשם שהפנים שונות, ככה פנים שונים. אז עכשיו אני קצת בלבל. אז הפרט הוא הנקודה. אומר הרב, לא, לא בדיוק. אמנם, על גביהם עולה תעודת הכלל שהיא ברוב יתרון ויתר שאת, באין ארוך מתעודת חיי הפרט. תראו כמה זה עכשיו, זה כזה בלבל כזה. לפרט יש ערך עצום ונצחי ואלוקי וחשוב וייחודי. הוא חייב לדעת את זה ולהגיד בשביל נברא העולם, ויחד עם זה, הכלל הוא לאין ארוך יותר עליון, יותר ברוב יתרון ויתר שאת. זה נכון מה שאמרנו קודם, שהכלל הוא לאין ארוך יותר גדול, ויחד עם זה, לפרט יש משמעות מאוד מאוד גדולה ומשמעותית. החזקת הראש, גם השכלית, אולי אפילו עוד יותר הנפשית, בין שני הרכיבים הללו, היא מאוד לא פשוטה. וכשלא מחזיקים בראש, היא תמיד תוליד מורכבויות בעולם הנפש. כן? איך מחזיקים ראש בזה שיש לי ערך פרטי, ייחודי, חשוב, יש לי עליו אחריות, אני צריך להאמין בו, להכיר אותו, לזהות אותו, כן? ויחד עם זה, לדעת שהוא כעין וכאפס מול הערך הכללי. שבו נמצאת עיקר השמחה, ועיקר הרוממות, ועיקר הגאולה, ועיקר היתרון. אומר הרב, אבל מתוך שתעודת הפרט יש לה מערכה שלמה ונצחית, יש ערך מאוד מאוד גדול ומשמעותי ונצחי בכל פרט, על כן מידת הקנאה שמקורה בהתגדרות הפרט צריכה למצוא מקום לה בישראל ביותר. זאת אומרת, סוגיית הקנאה היא תוצאה של חוסר איזון נכון בנפש בין המימד הכללי למימד הפרטי. כשזה לא יושב נכון, כשהאיזון בין הכלל הפרט הוא לא יושב נכון, זה לכאורה אומר הרמה שיוליד את מקומה של הקנאה. כי אם היה לנו רק את המימד הכללי, והיינו אומרים, טוב, זה גויים, זה, אבל אנחנו כלל ישראל, וזה יתרוננו, וזה ערכנו, וזה הערך היחיד, המימד הכללי. מה שייך הקנאה? נכון, משה רמה בהתחלה, בכלל לא שייך הקנאה. נכון? כל אחד מוסר את הנפש על כלל ישראל, ואם עם ישראל מצליח, זה הסוגיה, ואם חבר שלו מצליח, הוא שמח ומאושר, כי כלל ישראל זה כאיש אחד, ואני שום, כלום, אני בורג. איך אמר טרומפלדור, נכון, חסר גלגל, אני גלגל. במימד הזה. באמת היו דורות בעם ישראל, שזה באמת, כן, דורות חלוציים כאלה, שלא היה ברירה, לא היה כל כך מקום לפרט, לא היה זמן לפרט, לא היה... אז היה מאוד בולט לכולם, הערך האמיתי, הגדול והנפלא נמצא בכלל. אשריך אם זכית לאחוז בשיפולי גלימתה של גאולת ישראל, חסר גלגל, אני גלגל וכו'. אבל זה לא המבט השלם. והנפש שלנו מרגישה שזה לא המבט השלם. אולי, כמו שאמרנו, בדורות מסוימים, אין ברירה, צריך לשים את הפרט בצד. אבל המבט השלם הוא לא כזה. המבט השלם האלוקי הוא שכל אדם יש לו איזה נקודה פנימית שמרגישה בצורה מאוד מאוד עוצמתית את הבשבילי נברא העולם. ויחד עם זה הוא צריך להרגיש בצורה עוד יותר עוצמתית את הממד הכללי. ולהכיל את הקשר ביניהם. כן? אם אני, ופה זה ממש במורכבות הזאת, תהיה המבחן. אם אני בכלל לא ארגיש את הממד הפרטי, אין לו שום ערך, אני כאילו בכלל לא מזהה אותו, לא מזהה את הכוחות שלי, לא מזהה את המיוחדות שלי, לא מאמין בעצמי, לא. לכאורה, אני אומר לכאורה, קנאה לא תהיה לי, כי הממד הכללי הוא החשוב, אבל זה רק לכאורה, למה זה לכאורה? כי באמת, באמת, אדם קרוב אצל עצמו, אדם רוצה להצליח. אם אני לא מזהה את הכוחות שלי, מה אני אעשה כל הזמן? מסתכל על הצלחות של אחרים, מסתכל על, נכון? וזה כאילו לא אכפת לי, כי אני כאין וכאפס, אבל מבפנים זה לא נכון. אני לא כאין וכאפס. ואני לא עוסק בלמצוא את הייחודיות המיוחדת שלי, הפרטית שלי, אז אני עושה כל הזמן בייחודיות של אחרים. אז אם אני לא עוסק בפרטיות שלי, בעיה. אם אני עוסק בפרטיות שלי ביתר שאת, ורואה אותה בתור מרכז, ודאי בעיה. חוץ מסוגיית הגאווה, שעליה אנחנו צריכים לדון בנפרד, אבל גם בהקשר של הקנאה. שני נברא העולם, למה הוא יש לו ככה והוא יש לו ככה, והיא מצליחה בזה ואני לא מצליחה בזה וכו'. ואפילו אני אגיד יותר מזה, גם אם אני מצליח להגיע להבנה ולחיות את זה ככה, שיש ערך בפרטים השונים, היום זה מאוד מקובל, החינוך הזה של יש ערך בך, אבל תכיר, הכרת השונה, הכרת השונה, הרבה מאוד מדברים על זה. גם זה לא מספיק. כי גם שאני, הכרת השונה זה משהו שכלי, טוב, אין ברירה, מה לעשות? אתה צריך להבין שלא, לא רק אתה פה, יש עוד אחרים, כן? אבל בנפש את מה אני מרגיש, מה מחיה אותי, מה משמח אותי, ההצלחה של עצמי. אני צריך להבין, נו, נבח, מה לעשות? צריך לפנות מקום גם ל, גם לאחר. טוב, בסדר. ככה זה, ככה זה אדם מתוקן, כן? אבל זה באמת בנפש, לא יצאתי מכלל הקינה. כי בנפש אני באמת רוצה את ההצלחה שלי, בשכל אני מבין שגם הוא צריך להצליח. אל תשתלט, תדרוס את האחרים, תן להם גם את נקודתם. אבל בנפש זה לא מחיה אותי. הרב מדבר פה על דבר שמחיה אותי בנפש לא פחות מהפרטיות שלי. שאם אדם חי את המימד הכללי, חי אותו, את השמחה בו, את ההבנה שהוא יותר עליון. יחד עם זה שאני חי את הפרטיות ואת הערך הפרטי שלי, אני חי את המימד הכללי בצורה יותר גדולה, יותר מסמה, יותר עליונה. כאן אני, זה כבר לא יבוא לי בסתירה. אני מצד אחד שמח במקום שלי, מתמסר אליו, לומד אותו. אנחנו נראה עוד מעט שהרב אומר, זה דבר שצריך למידה, מתבוננות ושמחה בערך הפרטי שלי, ויחד עם זה יש בי משהו עוד יותר משמח, שזה ההצלחה של הכלל. וההצלחה של הכלל מחייבת פרטים אחרים, שונים ממני. וההצלחה שלהם, אם משמחת אותי, לא פחות מההצלחה שלי. כי היא שייכת לרוממות היותר גדולה בחיי, והיא הצלחת הכלל. אומר הרב, זאת הנוסחה שהיא נוסחה, שהיא קודם כל נוסחה שכלית אצלנו, הבנת היחס בין הכלל לפרט, אבל היא בסוף יורדת, מתורגמת לעמדה נפשית, שהיא מרוממת אותנו בצורה השלמה ביותר ממקום לא מדויק בסוגיית הקיום. כי כל חוסר איזון בהקשר הזה בין הפרט לכלל, כמו שאמרנו, כל הדוגמאות שאמרנו, או שאני בכלל לא חי את הפרטיות שלי, או שאני חי את הפרטיות שלי בצורה מוגזמת מעל הכלל, או אפילו שוות ערך לאחרים, אבל אין בי את ההבנה שהכלל מעל הכל, תמיד באיזשהו מקום זה יבוא לידי ביטוי בצורה לא בריאה במבט שלי החוצה, קרי בסוגיית הקינה. ורק אם אני חי בצורה מאוד פנימית ועמוקה את שני הממדים בפרופורציה הנכונה ביניהם. מצד אחד יש ערך לפרטיות שלי, והקדוש ברוך הוא נתן לי אותה, עם כוחותיי, עם נשמתי מיוחדת, עם שליחותי בעולם, אני צריכה ללמוד אותה, אני צריכה לדעת שיש לי ערך ייחודי בעולם, בשבילי נברא העולם. ויחד עם זה, אני חיה את הממד הכללי, והממד הכללי של עם ישראל, לא רק שהוא לא פחות, הוא הרבה יותר חשוב מהממד הפרטי. אז הממד הפרטי הוא לא חשוב, הוא חשוב. החיים הם לא מה חשוב ומה לא חשוב, יש סדרי חשיבות. הממד הפרטי הוא מאוד מאוד חשוב. ואני מצווה להתמסר אליו, לברר אותו, לראות מה מקומי בעולם, מה שליחותי בעולם, מה ערכי בעולם. ויחד עם זה, כחלק מהכלל, והכלל הוא יותר עליון. ולכן, איפה זה יבוא לידי ביטוי? בהצלחה של האחר. כשמישהו אחר יצליח, כשמישהו אחר יסגשג, כשמישהו אחר, אני ידע לזהות את זה בתור הופעה אחרת של הכלל, וזה מאוד מאוד משמח אותי. מאוד מאוד משמח אותי. זה לא עושה לי שום קווץ' בלב. כי זה לא שאני אין ברירה, צריך לדעת גם לתת לאחר את מקומו, אלא מה יותר גדול ומשמח מההצלחה של כלל ישראל שדורשת הרבה ריבוי של כוכבים. לי יש את הכוכב שלי, אני צריכה להוציא אותו לפועל. אבל איזה משמח זה? יש כוכבים נוספים. כולנו כאחד באו פניך. בסדר עד כאן? אז כבר אמר הרב קודם, שעודת הכלל היא ברוב יתרון ויתר שאת. עכשיו, כשזה ברוב יתרון ויתר שאת, שוב, זה לא רק שכלי, זה גם נפשי. זאת אומרת, אם אני באמת אברר את זה ויחיה את זה כמו, אז כשיש, ברוך השם, רואים את זה קצת בדור שלנו, יש איזה מלחמה או איזה מבצע צוק איתן וזה, חיילים מלחמים להיכנס לזכות למסור את הנפש. זה דבר מדהים. עושים את זה בשמחה, יש כמה סרטונים כאלה, חיילים שם רקדו ואיזה, מה אתם הולכים לסכנת חיים? כי השמחה בהתמסרות אל הכלל היא יותר עליונה אצלהם מאשר השמחה בשליחות הפרטית שלהם. אז הם מזלזלים בעצמם, זה כל מיני אומלסים כאלה שלא מפתחים את עצמם, ולא, לא נכון. הם מאוד שמחים בעצמם, עם הרבה תוכניות והרבה זהות והרבה... ויחד עם זה, הממד הכללי הוא אפילו עוד יותר גדול ויותר משמח. כן? אז בצמתים כאלה שאנחנו לא מחפשים אותם, אנחנו בחיים מחפשים מקדש שם שמיים בחיים ולא במוות. הרצי יהודה הרבה לדבר על זה, כן? עדיין למצוא את ערכנו כחלק מהכלל, למצוא את מקומנו, תפקיד. ויחד עם זה, אם יש נקודת בחירה כזאת, אז המימד הכללי הוא תמיד מעלה מימד הפרט. בסדר? אומר הרב, הנה כך עם מידתו של הקדוש ברוך הוא בברואיו. הוא נתן את כל הכוחות בשפע רב לפי ערך המקבל, כל הכוחות הטובים והרעים שהם גם כן טובים, כשיתוקנו, יהיו לשימוש הנכון והמועיל. ואין זה במידת ההנהגה האלוקית לקמץ בכוחות הרעים ולמעט דמותם, כדי שלא יהיה צורך להתגבר עליהם ולעסוק במערכה של תיקון מצידם. זאת אומרת, אומר הרב, טוב, אז כאילו, בוא נעשה את זה בצורה של שאלה. אז אם זה מסבך אותי, אהבת הפרט שיש בי, אז למה הקדוש ברוך הוא לא עשה אותנו רק עם אהבת הכלל, שזה באמת הממד הגדול של חיינו, וככה לא היינו מסתבכים? אומר הרב, זה לא דרכו של הקדוש ברוך הוא להוריד לנו את הרף של האתגרים. הקדוש ברוך הוא מאמין בנו, הוא מעלה לנו את הרף של האתגרים, כי הוא רוצה מאיתנו את המציאות הכי שלמה. והמציאות הכי שלמה היא שכל אחד מאיתנו יהיה נאמן מאוד לכוחותיו ועצמיותו, ומתוך כך עוד יותר גדול, במקום עוד יותר גדול ועוד יותר משמח, יהיה מוסר נפש ואוהב את עמו, ומתוך כך מכיר שלכל הפרטים יש ערך במישור הכללי. וככה אומר הרב, מצד אחד, נכון, זה נותן לנו אתגר, איך לחיות את זה נכון, כמה אפשר להחליק פה לשני הכיוונים, או להיות כללי כזה שכאילו ממעט את כוח עצמו, כי מי אני ומה אני, וגם עם המישור של הענווה וגם המישור של הקנאה, אז אני פשוט אגיע למחיקה עצמית. אומר הרב, זה לא המקום השלם, זה גם לא מה שהנפש הפנימית שלי מצפה. הנפש הפנימית שלי רוצה שאני אאמין בעצמי, רוצה שאני אאמין בכוחותיי, רוצה שאני אברר את הכוכב שלי. ויחד עם זה, אז כמה זה קל, אז למקם את זה בתור נקודת העל. אז הנה, זה אני. וגם התרבות שלנו היא כל כך כזאת, היא כל כך מחניפה לפרט, וכל כך, כל הזמן זה הדבר. לא, יש משהו הרבה הרבה יותר גדול לכלל ישראל וגאולתו. ודווקא זה המימד הכי משמח בחיי, וזה גם מרומם את הפרטיות שלי. כי אדם שהפרטיות שלו היא לא רק התחנפות עצמית, אלא היא כל כולה התמסרות אל הכלל, גם הפרטיות היא נזכרת מזה. זה אדם הרבה יותר גדול, הרבה יותר משמעותי, הרבה יותר פורח וחי. גם הפרטיות שלו. עכשיו את האיזון הזה, כן, אנחנו צריכים לנסות ללמוד איך אנחנו מאזנים בתוכנו, כן? איך אנחנו מאזנים בתוכנו. בואו נראה את זה כדוגמה נוספת לדבר, במאמר למטה, מאמר של הרב במדבר שום. הרב שם עוסק בסוגיה של מתן תורה, ומתוך מתן תורה יש שם את סוגיית הדגלים. סוגיית הדגלים. עם ישראל ראה את המלאכים נושאים דגלים והתקנה במלאכים. ודרך זה הרב מברך עוד פעם את הסוגיה שלה. אז אני קורא למטה. מדבר שוב הדרוש השלישי. במדרש אמר רבי יוחנן, מהי דכתיב נרננה בישועתך ובשם אלוהינו נדגול. יש עניין ככה לדגול בשם אלוהינו. בשעה שנגלה הקדוש ברוך הוא לישראל בסיני, ירדו עמו כ"ב אלפים מרכבות של מלאכי השרת. היו כולם דוגלי דגלים. כיוון שראו אותם ישראל, מיד נתאבו לעשות דגלים כמותם. לכתיב, הביאני אל בית היין ודגלו עליי אהבה. מה הקדוש ברוך חייכם, אני אעשה אתכם דגלים כמו שהתאהבתם. לכתיב, ימלא השם כל משאלותיך. אז מה העניין הזה שעם ישראל מקנה במלאכים, שיש להם דגלים, והקדוש ברוך הוא מבטיח עליהם בהר סיני, אל תדאגו, גם לכם יהיו דגלים. כן? ימלא השם כל משאלותיך. מבאר הרב, לעניות דעתי לבאר עניין הדגלים. הנה במלאכי השרת. שאינם בעבודתם מוטבעים, ואין להם אפשרות לצאת מעניין מצבם לשנות מעבודה לעבודה. והם גם כן פרטיים דווקא במה שנתייחדו. בהם ייתכן ודאי דגלים מיוחדים, כי אין החפץ תלוי בהם לבחור בעניין זולת טבעם. מה שאין כן בני אדם, שהם כוללים כל המדרגות. אם כן, לא שייך כלל דגלים, שכולם יכולים לעבוד בכל הדרכים, הכל לפי הצורך. אלא שמכל מקום, כל אחד מוטבע במידה פרטית גם כן בפני עצמו על פי שורש נשמתו וגם כן על פי מזג גופו. ואף על פי שאין שורש הנשמה, וגם המזג מכריח את האדם שלא לסור מדרכו, מכל מקום בוודאי תשוקתו יותר גדולה בעבודה שטבעו מוכשר לה. טוב, תראו אחר מכניס אותנו פה לעניין. עם ישראל עומד במעמד הר סיני. במעמד הר סיני, המישור הכללי מאוד מאוד מודגש. אנחנו מקבלים תורה, כן, בחרבנו מכל העמים, נתנו את תורתו, יש פה, כן, ממלכת כהנים וגוי קדוש, ממלכה גדולה, שהולך לתקן שם שמיים. פתאום אנחנו רואים דגלים, מלאכים עם דגלים. המלאכים, כל אחד, אין מלאך עושה שני שליחויות. כל מלאך יש לו דבקות מאוד מאוד גדולה בערך הפרטי שלו. יש מיכאל וגבריאל וכל. כל מלאך הוא הטבעה ספציפית, הוא לא רוצה ולא יכול ולא מסוגל לעשות שום שליחות אחרת. זה הטבע שלו, זה החיים שלו, זה השליחות שלו. ועם ישראל מתאבה לדגלים. מתאבה לדגלים, דהיינו, הוא מתאבה גם להרגיש את הספציפיות הפרטית שיש בממד של הדגל. דהיינו, זה נכון, אנחנו עם אחד, עם כללי כזה. והדבר הזה גם יוצר בנו מורכבות. כשיש בנו איזה מימד כללי, זה גם עלול לבלבל, כאילו, כל אחד יכול לעשות לכאורה כל דבר. אני יכול להיות, אם אני עושה מורה, ואני יכול להיות סוחר, ואני יכול להיות, אני יכול להתחתן עם א' או עם ב' או עם ג', אני יכול, המבחר הוא לכאורה כל כך כולל, שאני יכול לחשוב שאני הפוך ממלאך, אני מין יצור שאין בו מימד פרטי, אנחנו עם אחד כללי, כל אחד באופן פרטי שעשה מה שהוא רוצה, אבל אין ערך לספציפיות. אין ערך לדגל. ובאמת שום דבר לא יכריח אותי. אם אני יכול להיות, ללכת לפי השולחן ערוך ולפי כל גדרי התורה וההלכה, ולכאורה אני אראה בדיוק כמו שאני, ואני יכול לעשות כל מיני בחירות שהם ישנו לגמרי את מי שאני. אם אני מורה או קבאי או חי בדור כזה או בדור אחר, מה זה משנה? העיקר שאני חלק מעם ישראל שמביא את תורת השם לעולם. סוגיית הדגלים באה לומר שזה לא בדיוק ככה. זה נכון שזה לא מתוחם כמו המלאכים. כי יש, במלאכים אין בהם את המימד הכללי, יש בהם רק את המימד הפרטי. ובנו יש גם וגם. זה נעשה הרבה יותר מורכב. מצד אחד, שום דבר לא מתעל אותי בצורה מאוד ברורה למי אני אמור להיות, עם מי אני אמור להתחתן, מה עם כוחותיי, מה הספציפיות שלי. אני צריך לבקש את הדגל שלי. אני צריך לחפש אותו. הספציפיות שלי היא לא כתובה בשולחן ערוך. איפה היא כתובה? היא כתובה לי בנפש. אבל אומר הרב, הוא אומר, אני אקרא לך את המשפט, אף על פי שאין שורש הנשמה וגם המזג מכריח את האדם שלו לסור מדרכו, אני יכול לזייף בזה. שום דבר לא מכריח אותי לחיות את הספציפיות המיוחדת שלי. זה לא, זה אפילו לא מצווה בתורה. תחיה את הנפש הפרטית שלך בצורה המדויקת, אין מצווה כזאת. אני יכול לחיות 120 שנה ולא, וכאילו לא לעבור פה שום עבירה. אבל באיזשהו מקום אני פספסתי את הדגל. גם לך יש דגל, גם לך יש דגל. דגל, הכוונה ספציפיות, כמו של המלאכים, ספציפיות מיוחדת. זה נכון שאת הדגל שלך את צריכה לחיות מתוך הקשר כללי, ולכן זה הרבה יותר מורכב. זה הרבה יותר מורכב. המלאכים לא לומדים אחד מהשני, אנחנו לומדים אחד מהשני. אנחנו באמת שייכים אל הכלל. כל אחד מאיתנו יש בו באמת גם אומן וגם מורה וגם יוצר וגם סופר, וכל אחד מאיתנו. זה דבר מדהים. ויחד עם זה בסוף יש לי את הספציפיות שלי. אני כל כך בקלות יכול ללכת לאיבוד שם. אני יכול להיות גם וגם וגם וגם, נכון? אבל מישהו גם וגם וגם וגם, הוא לא זה ולא זה ולא זה ולא זה, עד, כי הוא לא, הוא מין סופרמרקט כזה של ניסיונות, נכון? ושל, בסוף הוא לא מצא פה את הנאמנות הזאת לדגל שלי. וזה מסע מאוד מורכב, זה מסע, כי בסוף אנחנו נזרמים מאותה תורה, מאותם תכנים, מאותם אמונות, אבל בסוף כל זה אמור להתנקז ובאיזשהו מקום לבוא לידי ביטוי בחן המיוחד, בספציפיות, בהבעה המיוחדת של מה שהרב קורא פה למעלה, המסלול שלי. יש לי מסלול, השביל שלי. כן, יש בדרשה כזאת, אני רק כתוב בחסידות, נראה לי הרבה קוסק אומר, בשבילי נברא העולם, מה שאמרנו קודם, אז הוא אומר, בשביל שלי נברא העולם. בשבילי, כן, מבחינה הזאת של השביל שלי. ויחד עם זה, השביל הוא בעיקר שביל כללי. אבל בתוכו יש את השביל שלי. וזה לא, אני לא כמו מלאך שישלח בצורה דיכוטומית, רק אני צריך ללמוד להיות בעולם שיש בו המון שבילים. יש בו המון שבילים. ויש בו הרבה דברים יקרים שאני אעריך אותם. וישמח בהם, ויראה אותם בתור דברים נפלאים, כי אני אדם כללי ואני רוצה בהצלחת הכלל ויש בו הרבה. אבל אז תשאל השאלה, האם זה שלי? האם זה שלי? האם זה הדגל שלי? האם זאת הספציפיות שלי? האם זה החלק שלי? וזהו השיר השמח בחלקו. כן, זה נקודה מאוד מאוד חשובה. זאת אומרת, זה כאילו מצד אחד, כן, אנחנו שייכים לאיזה מכלול כזה ולשמוח בכל הערכים. ואנחנו גם יכולים בהחלט להפוך להיות מן פרפרים כאלה שתואמים מכל הגוונים ומכל הכישרונות. אני יכול להיות מה שאני רוצה, אבל בסוף הרב אומר, יש פה משפט של הרב, הוא ודאי תשוקתו יותר גדולה בעבודה שטבעו מוכשר לה. וזה העניין של הדגלים. כן, שרצה להעיר. זה השאלה הגדולה, זה בדיוק הנקודה שמובלטת פה במדרש. שהמלאך לא מתלבט, הוא יורד מהשמיים, מהרגע הראשון, קבל את הדגל ביד, ואין לו עולם אחר. אבל בנו יש מימד כללי ופרטי. המימד הכללי מקשר אותנו להכל. ויש לנו באמת חיבור להכל. ולכן אולי גם יש בנו את היצר הזה להיות גם כמוהו וגם כמוהו וגם כמוהו. כי זה המקום שמנו נולד הקנאה, שאנחנו עוד לא למדנו את התיחום הנכון. אני רוצה בטובת הכלל, אבל אני צריך ללכת בתוך הכלל במסלול שלי. איך אני יודע? זאת שאלת השאלות. זאת שאלת השאלות. אבל זה תהליך של למידה. כשאני שואל את השאלה, אני כבר נמצא בתהליך הנכון של הלמידה של הדבר. כן? אני בעצם מבין שככה הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו. אני מאוד מקווה שנגיע בעת אבן עזר שינסה לחדד את זה. הקדוש ברוך הוא כך ברא את עולמו, שיש לנו שייכות אל הכלל, אבל מתוך השייכות של הכלל, הנבאה ספציפית שאני צריך למצוא אותה. אני צריך למצוא אותה. יש דברים שאנחנו מכירים את עצמנו. למה אני בחרתי לבוא למדרשה הזאת עם חברה שלי לזה? למה אני שנה הבאה בחר בה במסלול כזה וחברה שלי? האינטואיציה הפנימית שלנו נמצאת. היא מדריכה אותנו בהמון דברים. למה אני בסוף אבחור להתחתן עם מישהו אחד ומישהו? זה הכל בנוי מאותו מקום. רק אנחנו רוצים להפוך את זה מדבר טבעי לדבר אידיאולוגי, לדבר שאנחנו מבינים אותו. יש לי את השייכות אל הכלל המתבטאת בספציפיות הפרטית שלי. ואני צריכה מאוד מאוד לייקר את הספציפיות הזו, כמובן שלייקר עוד יותר את הממד הכללי, אבל לדעת שכן, אני צריכה למצוא את האות שלי בתורה, ולשמוח בה ולקחת עליה אחריות, להוציא אותו על הפועל בצורה שמחה וגדולה בתוך עם ישראל. בסדר? המורכבות הזאת פה, אני עכשיו הולך למעלה, למה שהרב כותב פה בפסקה מ' מתוך כנפי רוח. יש פה שני פסקאות שממש, אני חושב, מבטאות את המורכבות, את שני הצדדים של המורכבות. כן, מצד אחד אומר הרב, כל אדם יש לו המסלול שלו, שעל ידו הוא בא לאושרו, לתכלית הווייתו, שבו הוא מדבק ליוצרו, ולא יוכל לבוא למגמת חפצו במסלול אחר, אף על פי שהוא מסלול ישר בעד אחרים. בסדר? כל סוגיית ההורות, כן? כל אחת פה תהיה אימא שונה. היא תביע את האימהות שלה בצורה שונה. יש עקרונות שווים, יש עקרונות... כן, שווים כמו שבתורה יש עקרונות שווים. אבל בסוף אימהות זה כישרון אישי. ואת תמצאי את האימא שבך ותציע את זה לפועל. בצורה הכי שמחה והכי זורמת והכי טבעית. כמו שמוטבע בתוכך. זה לא יהיה בדיוק כמו שאימא שלך הייתה, וזה לא יהיה בדיוק כמו חברה שלך. לכן זה מעלה נקודה מאוד מורכבת איך לומדים מאחרים, איך אפשר בצורה נכונה ללמוד מאחרים. אולי טיפה נעשור בשבוע. אבל קודם כל ההבנה, יש לי איזה מסלול מיוחד. הוא מתבטא בכישרונות אחרים, בדרך אחרת, בתפיסת עולם, בטבע אחר, כן? במסלול אחר. והמסלול הזה, אני צריך לחפש אותו. יהיה דברים שהם יהיו יותר ברורים לי, יהיו דברים שיקח לי זמן ללמוד אותם. כן? אבל אומר הרב, בואו מדבק ליוצרו. בואו, במסלול הזה הוא מדבק ליוצרו. ולמרות שיש דברים אחרים שהם טובים לאחרים, לי זה לא טוב. אבל זה לא מדד בהכרח, כולם צריכים להיות כאלה וכאלה, כולם צריכים להיות, יש דברים שנהדרים למישהו אחר, וממש לא טובים לי. והם דברים מעולים, דברים מצוינים, הם לא שלי. זה לא המסלול שלי. על כן צריך כל אחד להיות מוכיר מאוד בסמלו המיוחד. חפש, להאמין שזה עבודת השם, נכון? זה, כמו שאמרנו, זה לא עבירה בשולחן ערוך, לא למצוא את המסלול שלי. אבל הרב אומר, זה הדרך שלנו להידבק בהשם. להבין ככה הקדוש ברוך הוא מופיע בעולם, בכלל ופרטים. והפרט שהוא כוכב בפני עצמו, הוא צריך למצוא את הכוכב שלו. זה למידה, זה תהליך למידה. ולאט לאט לשמוח ולהיות נטוע שם. להיות נטוע שם. אומר בפסקה השנייה, כל כישרון, כשהוא מתגלה לפנינו, מושך אותנו כולו אליו. אנחנו רואים עכשיו כישרון אחר, יכול להיות כישרון בעבודת השם, יכול להיות כישרון בתיקון עולם, יכול להיות כישרון בסתם, כישרון אישיותי. זה מושך אותנו. למה זה מושך אותנו? את המלאך זה לא מושך, כי אין לו את המימד הכללי. לנו יש מימד כללי שגורם לנו להיות שייכים לכל הכישרונות. ישר אנחנו אומרים, וואלה, אני רוצה את זה. אני רוצה את למה אני לא כזה? שוכחים אנו שלא במעלה אחת, לא בכישרון אחד, השתכללו הברואים. וכי מקום צריך להימצא לכל הכישרונות כולם, להשלים את ערג החיים בכל יריעותיו. זה מצוין שיש לה את הכישרון הזה, או את הבאה הזו, זה לא שלי. אני מאוד שמחה שזה קיים אצלה. זה ממש משמח אותי. זה משמח אותי מאוד שיש כישרונות שונים, ויש הבאות שונות, ויש דרכים שונות להיות אימא, יש דרכים שונות להיות אידיאליסט, יש דרכים שונות להיות צדיק, יש דרכים שונות להיות בעל משמעות, יש דרכים שונות, זה משמח. את מי זה משמח? את האדם שיש לו כלליות, והוא מבין שהכלל נבנה מתוך, כן, חשבונות פרטים שונים, כוכבים שונים, הוא מסוגל לראות כוכב אחר, ולשמוח במאוד ולזהות, אבל זה לא שלי. ואני מאוד מאוד שמח במסלול שלי, ואני מאוד שמח שמסלולים אחרים, ואני שמח שעם ישראל יש לו כוחות כאלה, שהחברה שלי היא כזאת, ואני לא, וזה טוב מאוד, וברוך השם, עם ישראל ייבנה דרכה, ייבנה דרכי. וזה מאוד מאוד שם במקום אחר לגמרי, את כל הסוגיה שלנו של העמידה, העמידה שלנו בצורה נכונה מול אחרים. אפשר להגיד כלל שאנחנו אולי נראה אותו בהמשך, אני לא יודע, מתי אני יכול להתחיל, לפי מה שאנחנו לומדים פה, מתי יהיה נכון ובאיזה אופן יהיה נכון ללמוד מאחרים, מה שנקרא, מתי קנאה היא קנאה שלילית ומתי קנאה היא קנאת סופרים, כן, מתי היא בונה, אבל יש לנו עניין להסתכל ללמוד מאחרים, נכון? מתי קנאה היא שלילית ומערסת ומתי היא בונה, מתי היא מפרה. אז זה בא לפי מה שהרב אומר פה, ככל שאני מפנים, אני נטוע בערך שלי, ככה אני יכול ללמוד גם מאחרים בצורה יותר נכונה. כי כשאני לומד מאחרים, זה לא מחיקת העצמיות שלי, אלא זה אני יודע מי אני, אני יודע מה עם כוחותיי, מה המסלול שלי, ועכשיו אני נמצא, הרב קורא לזה, יש פה פסקה, אני חושב אולי נראה, אני לא יודע מה נעשה שם. הרב קורא לזה להציץ ולא להשתרש ולהשתקע. להציץ בעולם של השני, לא במציצנות חיצונית, אלא בלמידה. יש לי מה ללמוד מכל אדם. אבל לא, כשאני עובר מהצצה להעתקה, זה אומר שהמקום שבו אני מתבונן על האחר, הוא לא מתוך הוודאות הפנימית של המקום שלי. אם אני נמצא, נטוע, שקוע בוודאות הפנימית של המקום שלי, היכולת שלי להציץ בעולם של האחר, היא לא מאיימת עליי. היא לא מרידה אותי, היא לא נמצאת במקום של העתקה וחיקוי, היא נמצאת במקום של למידה. יש לי מה ללמוד מכל אדם. אבל אני יודעת מי אני. יש דברים שאני פחות מתחברת, יותר מתחברת. אני יכולה ללמוד להוסיף את זה לעולמי, אבל יש לי עולם. כשאני פחות בנויה מבפנים, כשהעולם הפנימי שלי פחות בנוי, אז או אני נמצאת בתהליך כזה או בתקופה כזו שאני פחות מחוברת לעצמי, יש לי הרבה פחות בריאות בהתבונן החוצה. כי אז ההתבונן שלי החוצה, עם מקום של אחי, זה פוגע בי. ככל שאני רואה יותר הצלחה בחוץ, אני יותר מתמלא בחוסר ביטחון כלפי פנים. זאת אומרת, המבט החוץ, כשהוא בא מתוך חיבור לכוחותיי ולשביל שלי, לכוכב שלי, לערך שלי, ואז אני מסתכל החוצה, אני לומד, אני מעשיר. יש הרבה הרבה כוכבים בחוץ, יש לי הרבה מה ללמוד מהם. אבל כשאין בתוכי מספיק ודאות בטוב הפנימי שלי, אז המבט שלי החוצה הוא מחליש אותי. הוא גורם לי, רגע, הוא ככה, והוא ככה. אני עוד לא מספיק עמדתי על המסלול המיוחד שלי. בסדר? זה נחשב נקודה מאוד חשובה פה. טוב, מתלבט לאן ללכת, אז בוא. אבל אם... אז אם נזכרנו את הנקודה הזאת, בוא נעבור רגע לדף השני, נשלים פה את הנקודה הזאת, ואז נראה שבוע הבא כבר מה לעשות. בדף השני, נכון, יש לכולם? אז בואו נראה פה את הפסקה השנייה, בסדר? שמירה, פסקה השנייה בדף השני. שמירה צריך כל אחד להיות מוגדר בעולמו, כי זה ממש עכשיו עסקנו, זה ישלים לו את הנקודה. אתם שומעות? מה הכוונה? שמירה צריך כל אחד להיות מוגדר בעולמו. זה בדיוק מה שאמרנו, הכרת המסלול שלו, השמחה במסלול שלו, השמחה בערך שלו, בכוחותיו, זה למידה. יש דברים, כמו שאמרנו, שיותר ברור לי, יש דברים שלאט לאט מתבררים לי, אבל זה לסמוח בזה, זה לגלות את זה, זה להבין שזה החלק שלי בתורה, זה החלק שלי בעולם. זה הנקודה שאני מופקד עליה. אני צריך לשמור עליה, לגלות אותה, לפתח אותה. מה זה אומר? איפה זה עומד ביחס ללמידה מאחרים? תראו כאן את ההגדרה, כמה היא עדינה ויפה. ואם יהין להציץ בעולם שאינו שלו, האם יש מקום לדבר כזה? כן, להתבונן החוצה, ללמוד, לראות עולמות אחרים. אמר, יש עניין בזה, זה חשוב, אבל בזהירות, באופן שזה בנוי נכון. ידע להיות נשמר ברוחו. האם ההתבוננות שלך החוצה מורידה אותך, מורידה לך את הביטחון העצמי, או מעצימה אותך? זה מאוד קריטי השאלה הזאת. האם את שומרת על רוחכך, על מסלולך? כשאת הולכת ומסתכלת על דמויות גדולות, אם זה על דמויות קרובות אלייך, או על אנשים גדולים בעם ישראל, או... יש פעמים שבהם הסתכלות על יותר מידה, וואה, והרצה של הרבנית, זה דבר נפלא, אנחנו מאוד מחנכים להסתכלות על גדולים. אבל לפעמים זה עלול לבוא ממקום שזה זה מחבל לי את כל האמון שלי בעצמי. צריך לראות שזה לא קורה. כן? צריך להיות נשמר ברוחו. איך עושים את זה? מגדיר הרב ככה. אם יעין להציץ בעולם שאינו שלו, שזה מאוד חשוב, אבל ידע להיות נשמר ברוחו. רק להציץ, ולא להשתרש ולהשתקע שם. מה זה להשתרש ולהשתקע? להפוך להיות במקום כל כך של ביטול שאני כבר כל כולי הערצה אל השני ואת עצמי אני כבר שוכח. זה כבר לא בריא. אז אני כבר השתקעתי אצלו ואיבלתי את האמון בעצמי. המבט לא בריא, צריך לאזן את זה. אולי פחות להסתכל החוצה, יותר ללמוד דיון. ממש מין וסת כזה. כי יוכל להיות מעקר עצמו מעולמו. והעולם הזר לא יקלטנו. אל תהיה באשליה שהעולם הזר, את יכולה לעשות העתק הדבק וזה את. לא, את צריכה למצוא את עצמך. יש הרבה מה ללמוד, אבל לאמץ מהעולם החיצוני את מה שמתאים לי. ושם אני צריכה להיות מבויתת, כן? לא לקלוט דברים שהם ככה עתק הדבק ואני הופכת להיות מעין קולב של הסביבה. לא. לרגע הרי הוא מתקבל בתוכו בתור אורח, ואם יקבע בתוכו את דירתו, ימצא עצמו יושב אל הקרבים, במעוף צוקה ואפלה מנודח. ולמה תשגה בני בזרה, תחבק חק נוחיה? כי נוכח עיני השם דרכי איש, וכל מעגלותיו מפלס. שמע בני מוסר אביך, אל תיטוש תורת אמך. שתי מים מבוריך. מה זה שתי מים מבוריך? הרי שנה שלמה למדתם מדרשה וככה לומדים כל גדולי ישראל פה, כוזרי והמהר"ל וכולם. בסוף אומר הרב, כתוב גם פסוק כזה, שתי מים מבוריך. את כל התורה הגדולה הזאת צריך עכשיו לנקז לבור שלך, למיוחדות שלך, לספציפיות שלך, לבית שאת תבני, לדרך שבה את היא אימא, לדרך שבה את תעבדי את השם. שתי מים מבוריך. אין העתק הדבק. אין פה איזה פס ייצור שכולם צריכות להיראות ולחשוב ולהתפלל ולהכל אותו. לא, יש בסוף גם את הספציפיות. וזה מאוד חשוב ללמוד אותה ולתת לה מקום. ודאי שהמים האלה באו מכל המגוון של המים הכלליים, אבל בסוף יש לך את הבור שלך. כן, שתי מים מבוריך. ונוזלים מתוך בעריך. הילד אהבים ויעלת חן, דדה ירבוך בכל עת, ואהבתה תשגה תמיד. וכאן הרב נותן טיפ שהוא טיפ קשה, כי מקודם שאלנו, וזה אנחנו צריכים הרבה למידה, אבל איך יודעים מה זה הבור שלי, איך הוא מתבטא, איך הוא יבוא לידי ביטוי? אז זה ודאי שזה לא נוסחה פשוטה. אומר הרב, האדם צריך להכיר מנטיותיו הפנימיות את התוכן שהוא צריך להוציא מן הכוח אל הפועל. וישמח תמיד בחלקו ויחזיק בו בכל תוקף. זה קשור מצד אחד, אומר, התורה, כמו שאמרנו, היא הכלל שבכלל, ועם ישראל הכלל הוא מעל הפרט, וכל זה נכון, והתורה יש לה, יש דברים שהם, כן, שווים לכולם, השולחן הוא שווה לכולם, אבל אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב בסוף לדעת איך הרב אומר לנו, בסוף זה מתנקז אל הכוכב שלך, אל הבור המיוחד הזה. אני צריכה ללמוד בו, לשמוח, והוא יהיה שונה, ויהיה דברים טובים שאני אראה מבחוץ, ואני אגיד, מדהים, מקסים, איזה יופי שיש בעם ישראל דברים כזה, כאלה, אבל זה פחות אני, זה כנראה לא הבור שלי. אני אות אחר בתורה. כמה זה אומנות, זה כל כך חשוב. כן, זה נובע, כמו שאמרנו בהתחלה, מצד אחד מכלליות מאוד מאוד גדולה, שמכירה את הערך של כל הכוכבים כולם, ויחד מזה נאמנות לספציפיות המיוחדת שלי. ואז, אם אני נטועה בספציפיות שלי, אני יכולה ללמוד מאחרים באופן שאני לא מוחקת את עצמי. באופן שאני מעשירה את עצמי ויודעת מה ללמוד, ומתי ללמוד, וממי ללמוד, ובאיזה שלב, מה משמח ובונה אותי, ומה מחליש אותי. אם זה כרגע מחליש אותי, אז כנראה שזה לא. זה כנראה לא מה שאני צריכה עכשיו לעשות. כי יש לי אחריות מאוד גדולה לשמוח בעזרת השם בדלת אמות האלו, שבעזרת השם יפכו להיות הבית שלי, ואני צריכה להיות הכי טבעית והכי זורמת והכי מאמינה בכוחותיי. והמעניין שהקדוש ברוך הוא נתן לי את זה בצורה טבעית. ובצורה טבעית אני אלך ויחיע את כל המים הגדולים עם הבור המיוחד שלי, עם האות המיוחדת שלי. זה צריך הרבה, אני חושב, התבוננות ושמחה גדולה ושמירה גדולה, לשמור על המסלול שלו. בסדר? כאן להיום שאלות, הערות. טוב, לא תראו.